הרעיון הראשון של היסוד הענווה, זה ההקשבה, כן, השפלות, זה שהאדם עושה את עצמו עלול. הרעיון השני היה שהענווה היא מופיעה בצורה כזאת של המון המון עצמיות, עצמיות, אבל כן, איך הענווה קשורה לעצמיות? מפני ש... האדם מדמה לבורא, וכמו שהבורא הוא לא מושפע מהאחרים, אלא הוא בורא את הכל, משפיע על כולם, כן, הוא העולם הוא לא מקומו, לא מקומו, זאת אומרת הוא לא תלוי באחרים, אז ככה גם האדם הענוותן הוא לא תלוי במה שאומרים לו, הוא לא מחפש את את המחיאות כפיים, הוא לא מחפש איך מגיבים למה שהוא עושה. הוא עושה, בלי שהוא לא תלוי באחרים. אבל עצמיות, שהיא עצמיות שהיא מחוברת, לא עצמיות שהיא מתנתקת, אלא עצמיות מחוברת, כמו שהבורא הוא, כן, עצמיות מחוברת. והרעיון השלישי שדיברנו בו זה שהענווה, היא תמיד באה בצורה כזאת של כלליות ואינסופיות, וזה היה הדברים שדיברנו גם פעם שעברה על המשפט המופלא הזה של המהר"ל, שהענווה היא הגדולה של כל הגדולות, של כל הגדולות. ושם אנחנו נמצאים, שהמהר"ל הסביר לנו שיש קשר עצמי בין הענווה לבין הגדולה, ממש הפוך ממה שבדרך כלל בני האדם תופסים. האדם הענוותן הוא האדם שהוא הכי לא מוגבל, הוא הכי יכול לגלות גודל. גודל בגלל, ועל זה המהר"ל דיבר הרבה, על העניין הזה של הפשיטות, מידת הפשיטות. מידת הפשיטות הזאת, אמר המדרש, היא מופיעה, כתוב בתורה, שנוי בנביאים ומשולש בכתובים. אז כאן אנחנו מנסים לתרגל, לנסות להבין. אז מה שלושת ההופעות, ככה הסברנו, שיש כאן שלוש לבושים להופעת הגודל הזה, להופעת הפשיטות. כן, במה בא לידי ביטוי שהאדם הוא ענוותן, ענוותן ב... כן, במושג הזה שהוא פשוט, אינסופי, לא מגדיר את עצמו, במה זה בא לידי ביטוי? אז גם בתורה וגם בנביאים וגם בכתובים זה מתייחס ליתום ולאלמנה, יחס אל השפל, אלא יחס אל ה... כן, אל היתום והאלמנה. בכל אופן, יש כאן שלושה רעיונות איך הענוותן, הפשיטות של הענוותן באה לידי ביטוי ביחס שלו לשפל, לגר וליתום ולאלמנה. איך הכלליות הזאת, זה שהענוותן הוא לא מוגדר והוא כללי, איך זה בא לידי ביטוי ביחס שלו אל היתום והאלמנה. עד עכשיו דיברנו המון המון קודים שהם היו מבוססים על השיעורים שהרחבנו בהם, כן, בפעמים שעברו, ועכשיו אנחנו צריכים, כן, מתחילים את הרעיונות החדשים שמופיעים כאן במהר"ל. אז יש כאן תורה, נביאים וכתובים. אז אומר המהר"ל ככה, בתורה, ההדגשה של התורה זה שמי, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בפשיטותו, בענוותנותו, כן, כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שם אתה מוצא את ענוותנותו. איך זה כתוב בתורה? שכתוב בתורה, כי השם אלוקיכם הוא אלוהי האלוהים ואדוני האדונים, האל הגדול, הגיבור והנורא, שזה זה, זה הצד של הגודל, אשר לא יישא פנים ולא ייקח שוחד, וכתיב בתרי, עושה משפט יתום ואלמנה, אוהב גר לתת לו לחם וסלמה, וסמלה. אז היסוד של התורה, אומר המהר"ל, מצד הפשיטות שבו, שלא יוגדר לו להיות עושה משפט לגדול ולא לקטן, אבל עושה משפט אל הכל בשווה, וזהו הפשיטות הגמור. אז הדבר הראשון שמופיע בתורה, זה שהתורה, גדולת השם מופיעה בתורה בזה שהקדוש ברוך הוא עושה משפט אל הכל בשווה. כלומר, התורה היא באה ונותנת הוראה של סדר, של חוק לכל עם ישראל, והסדר והחוק והמצוות של התורה וממילא גם התביעה מכל אחד ואחד, היא אין הבדל בין הגדול לבין הקטן. לא באים ואומרים שהגדול נתנהג איתו בצורה אחת והקטן נתנהג איתו בצורה אחרת. כולם שווים בפני גדולתו של הקדוש ברוך הוא. כשיש אדם שהוא לא גדול מאוד מאוד, אדם שהוא הגודל שלו הוא עוד מותנה, זה, כשהאדם, כשהגודל של מישהו הוא לא גודל פשוט, הוא גודל שהוא עוד מצומצם, שהוא גודל מוגדר, אז הוא כדי ל... איך זה בא לידי ביטוי הגודל שלו? זה שהוא נמצא בחבורה של גדולים, זה שהוא מתהלך כמו גדולים, זה שהוא מדבר בסגנון של אנשים גדולים, זה שהוא כן, הצדדים החיצוניים של הגדולה הם באים לידי ביטוי. הגדולה של הקדוש ברוך הוא, שהיא גדולה שהיא ראשונית כזאת, שהיא פשוטה, שהיא לא גדולה שיש לה לבוש מסוים, איך זה מתגלה? האידיאלים והשאיפת הצדק והאמיתיות והיושר, אין שם הבדל עם מי אתה מתעסק. אתה אומר את האמת משום האמת שבה. האדם הענוותן, כן, גדולתו של הקדוש ברוך הוא כענוותן, איך היא מתגלית בהנהגה שלו? שהוא כן, הוא דן את כולם והוא לא נושא פנים לאף אחד. הוא לא מתחשב בגדול בגלל גדלותו, וגם זה הדבר שמפורש בתורה, אנחנו גם אומרים את הצד השני. הוא גם לא, הדין הזה של לא לשאת פנים, זה גם לא לשאת פנים לקטן, כלומר הוא לא מוותר לקטן. כלומר, האדם הענוותן הוא תובע את הסדר ואת התיקון והאידיאלים מכולם בשווה. הוא רוצה את האמת מצד מה שהיא אמת. לא בגלל להיות שייך לאיזושהי קבוצה או להיות, כן, זה, אלא השוויוניות הזאת, זה שהתורה היא מגלית את זה, שהחוק והסדר והמשפט הוא שווה לכל, שם זה צורת ההופעה של הענווה בפשיטותה. זה ההופעה של התורה. ההופעה של הנבואה, כתוב על הנבואה את המשפט, את הפסוקים האלה, שנוי בנביאים, דכתיב, כי כה אמר רם ונישא, שוכן עד וקדוש שמו, מרום וקדוש אשכון, את דקה ושפל רוח, להחיות לב נדכאים. אז מה הנבואה מוסיפה על התורה? הנבואה, אני מבין, מוסיפה על התורה, וזה גם העניין של הנבואה, זה העניין של ההשגחה. שהאדם הגדול, כן, הגדולה המוגבלת, היא גדולה שהיא אינה יכולה להשגיח על כולם. וגדולתו של הקדוש ברוך הוא, שהוא מחיה כן, ומשגיח על כולם. אז נקרא את השורות של המהר"ל שמתייחסות לזה. יש לך לדעת כי שם רם לא שייך לומר רק שהוא רם מן התחתונים, או רם מן העליונים. מכל מקום יש לו צירוף מה? שהוא אומר שהוא רם מן התחתונים, או רם מן העליונים, יש כאן צירוף לאחר. ואין זה שהוא יותר עליון על הכל. כלומר, כשאנחנו באים לדבר על גדולתו של הקדוש ברוך הוא, אז אם אנחנו מדברים על גדולתו של הקדוש ברוך הוא לא בקודים של ענווה, אז זה גדולה יחסית. זה גדול יחסית לגודל של הקדוש ברוך הוא מתגלה באיזה יכולת מיוחדת, במידות מיוחדות, בדברים מיוחדים של הקדוש ברוך הוא, שמתגלים מהקדוש ברוך הוא, שהם יותר ממה שכל בני אנוש יכולים לגלות. הקדוש ברוך הוא ברמה הכמותית הוא יותר רם מאחרים. זה אומר המהר"ל, יש פה בכל אופן איזה משהו יחסי, יש כאן איזה צירוף לאחר. והענווה מה באה להגיד? הענווה באה להגיד, אך מה שנותן לו הענווה שהוא יתברך משגיח בשפלים, ומה שהוא משגיח בשפלים מורה זה שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, והפשיטות הוא מעלה על הכל. כי הפשוט בתכלית הפשיטות הוא ראשון אל הכל. אז שוב, כן, זה בהמשך למה שדיברנו שיעור שעבר, שהפשטות הזאת שדיברנו בה, שזה הראשוניות, שזה הכלליות, שזה ההופעה הכי ראשונית עוד לפני שהיא מתגלית בכישרון מסוים, היא זו שמאפשרת את ההשגחה על הכל. את זה שהקדוש ברוך הוא ראשון אל הכל, אז הוא אומר, זה אומר את זה שהקדוש ברוך הוא גם מתייחס אל הכל. כן, הקדוש ברוך הוא, כיוון שהוא השורש של כל החיים שיש במציאות, אז הוא יכול להתייחס אל הכל, יכול להתייחס אל הכל. זה היסוד של של הנבואה. שהנבואה מדברת על זה שהקדוש ברוך הוא לא רק ברא את העולם, והוא ברא את העולם לפי איזושהי בצורה שהיא לא משנה בין גדול לקטן, לא רק התורה שהיא סדר המציאות, אלא שגם הקדוש ברוך הוא בסופו של דבר גם משגיח על כל המציאות. כלומר, הוא מקור כל החיים, וממילא כיוון שהוא מקור כל החיים, הוא משגיח על כל החיים. הוא ראשון לכל. הקדוש ברוך הוא, כן, ננסה להגדיר את הדברים. הקדוש ברוך הוא העצמיות, הוא הסדר הפנימי של כל המציאות, עוד לפני שהדברים מתגלים, ובזה בא לידי ביטוי הפשיטות של הקדוש ברוך הוא. היסוד השני של הקדוש ברוך הוא ראשון לכל, כן, בזה שהוא ראשון לכל ממילא הוא משגיח את הכל. והיסוד השלישי של הכתובים, כתוב משולש בכתובים, דכתיב שירו לאלוהים זמרו שמו, סולו לרוכב בערבות ביה שמו, ועזו לפניו, וכתיב בתרי יביא יתומים ודיין אלמנות אלוהים במעון קודשו. אז מה מוסיף העניין הזה של הכתובים? אז אומר המהר"ל, הוא לא רק ראשון אל הכל, אלא גם הוא כולל את הכל. אני רק קודם כל אקרא את המשפטים האלה של המהר"ל, ואחרי כן ננסה להבין. זה מהר"ל קשה, אני מסכים שלהבין את שלושת העקרונות פה, זה, צריכים, זה, זה הבחנה שהיא נראית בהתחלה מאוד דקה, אבל עוד ננסה בכל אופן להסביר אותה. מה, הוא התחיל עם התורה שהקדוש ברוך הוא כן, מתייחס לכולם בשווה. עבר אל הנבואה שהקדוש ברוך הוא, הגודל של הקדוש ברוך הוא מתגלה בצורה כזאת, שהקדוש ברוך הוא משגיח על הכל. וזה גם אחד הגילויים של הפשיטות. הוא ראשון אל הכל. ויותר מזה, כלומר, לא רק שהקדוש ברוך הוא ראשון אל הכל, אלא יותר מזה, כי הפשוט לא יוגדר, ולכך אין לו קץ ותכלית, כי לא יוגבל. כלומר, מדובר כאן לא על הראשוניות, אלא על, אין, על, על האינסופיות. כמו שהקדוש ברוך הוא ראשון לכל, הקדוש ברוך הוא גם האחרון של הכל. כלומר, הקדוש ברוך הוא גם מכיל את הכל, הוא לא מוגבל, ומפני כך, עוד שנייה אנחנו נסביר את זה, מפני כך כל מקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שאתה אתה מוצא הענווה, שהענווה הוא יותר מעלה עוד על הכל, כבר ביארנו זה במקום אחר, ומעטה, עכשיו הוא עובר כאילו מה הכתובים הוסיפו על הנביאים, ומעטה מידת הענווה הוא עוד יותר על גדולתו, כי הגדולה במה שהוא רם וניסה שוכן עד, שזה ההופעה של הפשיטות באיך שהנבואה הציגה את הפשיטות, עד, שוכן עד, אין בזה שהוא כולל את הכל. והכתובים, איזה פשיטות הם הוסיפו, אבל במה שהוא בא לנבא הזה הוא בשביל שהוא פשוט בתכלית הפשיטות, ובזה שהוא פשוט הוא כולל את הכל, מוסיף המהר"ל, וכן אצל האדם, המידה הזאת היא עליונה, והרי הדברים האלה מבוארים. אז קודם כל נסביר אצל הקדוש ברוך הוא, ואחר כך ננסה להבין איך זה בא, איך אנחנו צריכים להידבק במידות האלה של הקדוש ברוך הוא. אז ההבדל בין הנבואה לבין הכתובים, אני מבין שהנבואה היא יותר מדברת על ההווה, על הראשוניות, והכתובים הם מדברים יותר על זה שהקדוש ברוך הוא יותר על העתיד, שהקדוש ברוך הוא כולל את הכל, וזה שהקדוש ברוך הוא כולל את הכל, ויש אינסופיות למה שהקדוש ברוך הוא יכול לעשות, אז זה גורם לזה שזה לא רק זה שהקדוש ברוך הוא מתייחס אל השפל, אלא שגם הקדוש ברוך הוא דואג לזה שהוא יהיה אבי יתומים, שהשפל הוא מאוד מאוד יחשב, שהשפל הוא בסופו של דבר יגיע גם הוא לאינסופיות הזאת של הקדוש ברוך הוא, שהוא יגיע לזה שהשפל לא יישאר שפל, אלא הוא אבי יתומים ודייל אלמנות, והוא גורם לזה שהם יוכלו לזמר לשמו ולעלוז לפניו, כי הוא כולל אותם, וזה שהוא, זה שהקדוש ברוך הוא כולל את הכל, מכיל את הכל, אז הוא גם בעצם גם ידאג לזה שכל אלו שאינם גאולים, כל אלה שאינם מרגישים שלמים, הקדוש ברוך הוא בחינת האבי יתומים, כלומר יש משגיח על היתומים, אבל הכתובים מדברים כבר על אבי יתומים, שזה כביכול הם בניו של הקדוש ברוך הוא, והם זה בוודאי עושה את הדבר הזה שהוא מגדיל אותם, הוא כולל אותם, הוא מכיל אותם ומגדיל אותם. אז אני מנסה עוד פעם לחזור על שלושת היסודות האלה. היה נראה לי ששלושת היסודות האלה קשורים לשלושת היסודות של שאנחנו מזכירים בראש השנה, מלכויות, זיכרונות ושופרות. כלומר, או יש, בסדר, זה אותם רעיונות של מלכויות, זיכרונות ושופרות, אז הייתי אומר שהתורה, היסוד הראשון זה אל מול הגודל האלוקי, אל מול המלכות של השם, כן, אל מול המלכות של השם, כולם שווים אל מול הגודל האלוקי. ואין מבחינת הגודל האלוקי הבדל בין גדול לבין קטן. כל עם ישראל שעומדים במעמד הר סיני, אין שם הבדלי מעמדות. כן, כולם שווים. כל כך הגדולה של הקדוש ברוך הוא היא עניינית, וכל כך הקדוש ברוך הוא מתייחס לדברים לא בצורה חיצונית, שכל ההבדלים הכמותיים והחיצוניים בטלים אל מול הגודל האלוקי, התביעה האלוקית, המשפט האלוקי, זה המלכויות. אחרי כן, זה פשיטות. באיזה מובן זה פשיטות? כי כל סדר, כל שיטת משפט אחרת היא מאוד, הבסיס שלה היא מאוד יחסי. גם השופט הוא רק יחסית יותר מורם מאחרים, וגם הוא בגלל זה גם מתייחס בצורה מאוד יחסית לכל דבר, מאוד מידתית, כן, בבית משפט העליון, היום, כל דבר זה כן מידתי, לא מידתי, אין דברים בעצם, אין דברים שאתה אומר, הדברים הם כשלעצמם, בפשיטות שבהם, כן, הערך העצמי שבהם, אז התורה היא מבטאת את הפשיטות בזה שיש כאן יש איזה אמת אחת, איזה סדר אחד, איזשהו יחס אחד שכולם שווים ואין חילוקי מדרגות כאילו בין האנשים השונים. וכן המדרגה של הנבואה זה כנגד הזיכרונות, שזה שהקדוש ברוך הוא זה שהוא ראשון, זה שהקדוש ברוך הוא הוא מקור כל החיים, זה אומר שהקדוש ברוך הוא דואג לחיות של כולם. כלומר, זה דאגה לחיות, כן, הוא דואג לזה שהקדוש ברוך הוא מתייחס לכולם, הוא לא רק תובע מכולם את אותם תביעות, אלא הוא גם דן את כולם, או גם מתייחס לכולם באותה מידה, ולא מישהו אחד יכול לתפוס יותר זמן לקדוש ברוך הוא מאשר מישהו אחר. כן, בדרך כלל בעולם שלנו, הגדולים דוחקים את הקטנים, ואז הקטנים בכלל לא, אין לנו זמן להתייחס אליהם, לא מתייחסים אליהם בכלל. לא, אצל הקדוש ברוך הוא, לא רק שהוא תובע מכולם, אלא הוא גם, בסופו של דבר, הוא גם מתייחס לכולם. וזה שאתה שפל, זה לא גורם לזה שפחות יתייחסו אליך. הקדוש ברוך הוא מתייחס לכולם, יש לו זמן לכולם, מתייחס לכולם. וזה הפשיטות, זה הצורה השנייה, איך שהקדוש ברוך הוא מופיע בפשיטות שבו. כלומר, הפשיטות היא שכל דבר ודבר נוגע כן, מושגח על ידי הקדוש ברוך הוא. והיסוד השלישי שהוא, אני חושב שכנגד השופרות, זה כנגד הכתובים פה, זה היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא לא סתם מתייחס לכולם, אלא הקדוש ברוך הוא גם דואג בסופו של דבר שלא יהיה, שכולם יהיו גאולים, שלא יהיו יתומים ואלמנות. הוא דואג לזה שהיתום לא יישאר יתום, שהאלמנה לא תישאר אלמנה, כלומר הוא מכיל את כולם, ככה הוא אומר, הוא לא הקדוש ברוך הוא לא רק ראשון אלא הוא גם אחרון, וזה היסוד שמופיע בכתובים כאן. מה? השופרות זה עניין של הגאולה, כן? איך אני חושב מי שם כותב במלכויות זיכרונות של שופרות, חבל שלא הבאתי את זה, מי זה רבנו בחיי, הוא שופטנו, הוא מחוקקנו, שופטנו, מחוקקנו, הוא יושיענו, לא, איך זה, יש לו שם שלושה יסודות, מחוקק, שזה כנגד המלכות, קובע את החוק, השופט, כלומר, כן, על פי החוק הוא משגיח, כן, על פי החוק הוא משגיח על כולם, והוא יושיענו, כלומר, הוא גם גואל את כולם. כן, גואל את, גואל בעיקר את השפלים, כן, אבל זה המשמעות של הגאולה. הגדולים לא צריכים את הגאולה. הגאולה של הגדולים זה שהם יגאלו מהרגשת הגודל שלהם. והשפלים הם צריכים את הגאולה, וזה מה שהקדוש ברוך הוא אבי יתומים, זה היה לאלמנות, והוא מקרב, נותן מקום, מעמד. אז זה שלושת הלבושים של הפשיטות שכתובים כאן בגמרא במסכת מגילה. אומר המהר"ל, וכן אצל האדם המידה הזאת היא עליונה. כלומר, האדם הענוותן הוא צריך להידבק במידות של הקדוש ברוך הוא. אז מה הכוונה שהאדם הענוותן צריך להידבק במידות של הקדוש ברוך הוא? גם בדבר הזה שגם אנחנו כאנשים ענוותנים צריכים לא ביחס שלנו לדברים, לא לשים לב אם אתה, כשאתה בא לקבוע איזושהי עמדה כלפי מישהו או כלפי משהו, אל תתרשם מזה שהוא גדול או קטן. האדם הענוותן הוא האדם פנימי שמתייחס לדברים לא לפי ההופעה החיצונית שלהם. כן, האדם הענוותן הוא אדם שמתייחס לדברים לא לפי הצד החיצוני שבהם, אלא מצד הוא בודק עד כמה באמת הדברים האלה יש בהם ערך, אין בהם ערך. הכל עומד מול איזשהו ערך עצמי, ולא האדם לא מושפע אם הוא מתייחס לגדול או מתייחס לקטן. זה היסוד הראשון שאנחנו צריכים, כן, כשאנחנו רוצים להתמלא בענווה. לא להתרשם ולא לקבוע עמדות לפי ההופעה החיצונית, לפי קבוצת ההתייחסות. אז אתה מתייחס לזה, חז"ל לא אומרים תמיד חכם אז תוותר לו. אתה אומר כי הוא עשה תשובה, ואם תדע שאותו תמיד חכם לא עשה תשובה, אז אתה לא תגיד בגלל שהוא תמיד חכם אז אני ממשיך להתייחס אליו וזה, ואם תראה מישהו שהוא לא תמיד חכם ושעשה תשובה, גם תתייחס, רק זה ומדנה שתמיד חכם עשה תשובה, אבל העיקר זה בגלל שאתה אומר שהוא עשה תשובה. היסוד של רבי שמעון בן אלעזר שחזר מגבעת עדר, ראה את האיש המכוער הזה ונפל בדבר הזה שהוא הפער הזה בין איפה המקום שלו לבין המכוער הזה, והתייחס אליו בצורה הזאת, יצא בסופו של דבר רבי שמעון בן אלעזר ואמר, לעולם יהיה אדם רך כקנה ולא יהיה קשה כארז. טוב, זה באמת מאמר שצריך לעיין בו, זה, אבל בכל אופן, בוודאי קשור ליסוד הזה של הענווה, כן, של ללמוד, לא להתרשם אם אתה עומד מול אדם גדול או קטן, יפה או מכוער או כל הדברים האלה. זה היסוד הראשון שאנחנו צריכים ללמוד. היסוד השני של להידבק ביסוד הזה של הנבואה, זה בוודאי שאנחנו מאוד מאוד נמשכים לתת מקום לאנשים שנחשבים. האדם הגדול הוא אדם להתייחס ב... כן, יש לו מקום גם לא, לא רק לדברים גדולים, אלא מתייחס גם לדברים הכי הכי קטנים. כן, נושגיח גם על הדברים הכי הכי קטנים. יש אצלנו תלמיד חכם מאוד מאוד רציני ביישוב, והוא נראה ככה, תלמיד חכם שהוא מתעסק בדברים גדולים כזה, זה, ויש אצלנו גם מישהו שהוא, יש לו איזה מום, קשה לו להחזיק את הסידור, זה, יש לו בעיה ב... ב ו... ראה אותו תלמיד חכם על אותו, אותו יהודי שזה, שקשה לו להחזיק את הסידור, הלך לנגר, שאל אותו איך אפשר לארגן לו שיהיה לו נוח לשים לו איזה סטנדר, הלך הזמין, בזבז לא יודע כמה שעות, זה אחד שאדם שהוא לא בעל ענווה יגיד, מה לי, אני צריך ללמוד תורה, אני צריך ללמד תלמידים, כל שעה שלי זה, 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 זה 50 תלמידים, אני אתחיל להתעסק עם זה אחד שהוא קצת בעל, שיש לו איזשהו קושי להחזיק את הסידור ואני אשקיע בזה 20 שעות, זה לא, זה ענווה. ענווה זה ההשגחה הזאת שאנחנו מחשיבים קטן וגדול, ואנחנו משקיעים, כן, אנחנו נותנים מקום לא רק לדברים גדולים ולא רק לאנשים גדולים ולתופעות גדולות, אלא אנחנו מבינים שפשטות כזאת, שאנחנו שייכים אל הכל. הכל, שום דבר לא מחוץ לתחום היחס שלנו. אנחנו שייכים אל הכל. זה היסוד השני. והיסוד השלישי הוא בוודאי יסוד של אמון מאוד גדול. של האדם הענוותן הוא אדם שמאמין ויכול להכיל, וגם כשאתה רואה איזה מישהו שהוא מאוד רחוק, גם כשאתה רואה מישהו שהוא מאוד שפל, גם כשאתה רואה מישהו שאין לך, שאתה חושב שאין תקווה ממנו והוא לא יכול להגיע לדברים גדולים, תן בו אמון. כן, תאמין גם במי שנראה בעל אי יכולת, ובסופו של דבר ככה תצליח לגאול אותו. אז באמת אנחנו, אני באמת חושב שאנחנו בדור מיוחד שיש בו הרבה השקעה באנשים שיש להם קשיי למידה או כל הדברים האלה, זה, כן, יש בזה חסרונות מצד אחד, מצד שני יש בזה גם, זה חלק מהופעה של גאולה, שמשקיעים המון 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 במסכנים, כלומר ביתומים, זה, ומאמינים שגם אותם אפשר להכיל, גם אותם אפשר לחבר לכל הדברים הגדולים. אז זה ההופעה השנייה, השלישית של מידת הפשיטות, כך אני מתרגם את מה שאומר המהר"ל, וכן אצל האדם המידה הזאת היא עליונה, ואנחנו צריכים לדבק במידות האלה של הקדוש ברוך הוא. טוב, אנחנו עוברים למאמר הבא, אלא אם כן מישהו רוצה להעיר משהו. אני מאוד מקווה שאנחנו כיוונו פה לאמת, כי המהר"ל ממש, אתם תקראו את זה עוד פעם, אני מבקש שתקראו את כל הפסקה הזאת לבד, ותראו כמה המהר"ל צמצם פה במילים, וקשה מתוך דברי המהר"ל לעמוד על מה שאמר כאן המהר"ל. אני מקווה שאנחנו פירשנו אותו נכון. טוב, המאמר הבא שהמהר"ל מביא, זה שאם עד כאן דיברנו, אם במאמר הזה דיברנו על זה שהקדוש ברוך הוא משווה קטון וגדול, בא המאמר הבא ואומר לא רק שהקדוש ברוך הוא משווה גדול וקטון, אלא יש משהו שהקדוש ברוך הוא במיוחד משרה שכינתו על השפל. כלומר, זה השפל זוכה יותר להשראת שכינה מאשר הענוותן, והשפל זוכה יותר להשראת שכינה מאשר מישהו שהוא לא שפל. אם אתה רוצה לזכות בדבקות בקדוש ברוך הוא ובהשראת שכינה, אז לא, זה לא תלוי בכמה כישרונות אתה תגלה, זה לא תלוי בכמה כמה דברים גדולים תצליח להגיע אליהם, כמה הישגים גדולים, זה תלוי במה אתה חושב על עצמך. האם אתה חושב על עצמך שאתה אדם גדול, או שאתה חושב על עצמך שאתה שפל. היום למדנו בפרק תהילים, פרק תתבר בתהילים, השם מי יגור באוהליך, מי ישכון בהר קודשך, הולך תמים, פועל צדק, דובר אמת בלבבו, לא רגל הלשונות, לא עשה לרעהו רעה, וחרפה לא נשא על כבודו, נבזה בעיניו נמאס, ותראה השם יכבד. אז מסבירים, יש מחלוקת מה זה נבזה בעיניו נמאס. כן, הפירוש הפשוט זה מי שלא הולך בדרך השם, נבזה בעיניו נמאס. כלומר, מי שהוא נבזה, אז הוא בעיניו נמאס. אבל אבן עזרא והרד"ק מסבירים, אחרי כל המידות העליונות שיש לבן אדם, אחרי כל המעלות העליונות, הוא נבזה בעיניו. הוא נבזה בעיני עצמו. הוא נמאס בעיניו. כך הוא אומר אבן עזרא. עיניו, הוא מתייחס גם לנבזה וגם לנמאס. כלומר, הוא נבזה בעיני עצמו. הוא נמאס בעיני עצמו. כלומר, אחרי כל המעלות, לא תזכה לשכון בהר קודשו של הקדוש ברוך הוא, והשם לא יגור באוהלך. אם אתה לא תתייחס אל עצמך בצורה כזאת שאתה לא מחשיב את עצמך. זה הנבזה בעיניו נמאס. כן, למדתי היום את התהילים הזה, אז אמרתי, הנה, זה מתאים למה שאנחנו הולכים ללמוד היום בערב. כן, אז על זה מביא המהר"ל את הגמרא במסכת סוטה. דרש רב אבירא והייתם הרב אלעזר, בואו ראה שלא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. מידת בשר ודם, גבוה רואה את הגבוה. ואין גבוה רואה את השפל. אבל מידת הקדוש ברוך הוא אינו כך. הוא גבוה ורואה את השפל. שנאמר כי רם השם, שפל יראה. אז עכשיו המהר"ל מחדש בפירוש שלו, שזה לא רק מה שנאמר, מה שהסברתי לך במאמר של מסכת מגילה, אלא פה, זה בא להגיד שבדווקא הקדוש ברוך הוא יותר רואה את השפל מאשר את הגבוה. פירוש! השגחת העילה הוא בפרט על העלול. ובמתי כך, מה שהשם יתברך גבוה, הוא מורה זה שהוא עילה, והעילה רואה את שהוא עלול בראשונה, כאשר העילה מצטרף אל העלול דווקא. לפיכך, השם יתברך רואה את השפל יותר ממה שהוא רואה את הגבוה. כי הגבוה אינו עלול כל כך כמו מה שהוא רואה את השפל. הוא פחות שהוא עלול לגמרי. ועוד, הרי מה שהוא רואה את השפל הוא מצד מידת הענווה, שהענווה היא הפשיטות הגמור שהוא אצל השם יתברך. ודבר זה, מידת העצמית של השם יתברך, ולכך רואה השפל קודם, לפי שהוא מצד מידת הפשיטות, וכך אמרו שם, אני אדקה ושפל רוח. כלומר, אומר המהר"ל, מדוע השראת השכינה היא בדווקא על הנוותן? אומר המהר"ל את שני היסודות שהוא הסביר בתחילת הפרק. מצד השפלות ומצד הפשיטות, כן, מצד היראה ומצד הענווה, כמו שהסברנו. היסוד הראשון, למה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו על מישהו בעל ענווה, כפי שהסברנו. מה גורם לכך שמסתלק כביכול, הבריאה היא בנויה בצורה כזאת, שכביכול הקדוש ברוך הוא כל הזמן יכול לברוא את העולם. נקודת הבריאה, זה שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, היא הנקודה ששם יש הכי הרבה חיבור בין הבורא לבין הנברא. כי אין עולם. ברגע שאין עולם, והקדוש ברוך הוא עכשיו בורא את העולם, אז שם זה הנקודת החיבור הכי גדולה שיכולה להיות, כשהעילה גורמת לעלול להיות. עכשיו, אנחנו נמצאים בעולם קיים. אם האדם מתייחס לזה שיש עולם שהוא קיים, זה גם יהיה היסוד בענווה ותפילה, במאמר הבא. אם האדם מתייחס למציאות שלנו כמציאות קיימת, אז לא יכול להיווצר קשר בין העילה לבין העלול. אתה מרגיש שאתה חי בלי העילה, אתה לא מרגיש שאתה עין. אתה לא מרגיש את עצמך שאתה צריך עוד פעם לקבל חיות מהקדוש ברוך הוא, אז לא נהיה חיבור בין העלול לבין העילה. מה הדבר שהכי מגרש את הקדוש ברוך הוא מהנוכחות שלו אצל האדם? זה שהאדם מרגיש שהוא אדם. ברגע שהאדם אומר, אני כלום, אני לא אדם, אני עין ואפס, אני ילול, אני כל כולי, תלוי בזה שהקדוש ברוך הוא יזרים לי חיים, בזה שהקדוש ברוך הוא יחיה אותי, זה מה שגורם לזה שהקדוש ברוך הוא, אז האדם הוא מסיר את המחסום הזה. כן, אנחנו קצת מסבירים כבר גם את הפסקה הבאה. הוא מסיר את המחסום הזה שהוא מהווה את ההפרדה בינו לבין הקדוש ברוך הוא, ואז שוב חוזר החיבור המופלא הזה שיש ברגע יצירת העולם, שהעילה היא פורט את העלול. ולכן, כל עוד שאתה לא שפל בעיניך, אז הקדוש ברוך הוא לא יש לך שכינתו עליך, כי יש משהו שהוא מפריד, כן, כמו שאומר הקוצקר. איך הוא אומר? אנוכי עומד ביני וביניכם, משהו כזה, בין השם וביניכם. האנוכי, כלומר, המציאות, זה שהאדם מרגיש שיש לו מציאות עצמית, אז זה גורם לזה שאין את המפגש הזה. זה הסיבה הראשונה שהקדוש ברוך הוא במיוחד מצטרף לשפל. והסיבה השנייה, מצד מידת הענווה, הקדוש ברוך הוא רוצה להחיות את העולם. הקדוש ברוך הוא רוצה להחיות את כל העולם. אז למי הקדוש ברוך הוא נותן חיים? מי שכשהקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים, אז החיים יישארו אצלו. חבל, הקדוש ברוך הוא לא יבזבז עליו חיים. כי הקדוש ברוך הוא ייתן לו חיים, הוא ישמור אותם, את החיים אצלו. הוא יגמד את החיים. הוא לא ישתמש בחיים, בכלליות שבהם, בפשיטות שבהם. הוא לא יהיה כצינור להעברת החיים שהקדוש ברוך הוא מזרים בעולם. אם אתה שומר את החיים אצלך, לא תקבל, כי הקדוש ברוך הוא לא יבזבז עליך חיים. הקדוש ברוך הוא נותן חיים לכל, הוא נותן חיים מוגדרים, מצומצמים. אז אם יש לך את התכונה הזאת של הענווה, שזה שאתה פשוט, שאתה כללי, שאתה לא מגדיר את עצמך, שאתה נותן לחיים לזרום דרכך, והחיים שלך הם חלק מחיים של כל הסביבה, אז הקדוש ברוך הוא מחיה אותך, כי כשהוא מחיה אותך הוא מחיה את כל העולם כולו. זה היסוד הזה שהקדוש ברוך הוא פשוט, והוא מחפש איפה יש בעולם מציאויות פשוטות כאלה שאפשר לתת להם חיים, ולכן שמה הקדוש ברוך הוא משרה שכינתו. אבל אם אתה מוגדר ואתה לא פשוט, ואתה תקבל את החיים, ואתה תיקח את החיים לעצמך, חבל לבזבז לך את החיים הפשוטים האלה, את החיים הכלליים האלה. אז לכן לא תהיה אצלך שכינה, זה מה שאומר המהר"ל בפירוש השני. ועוד הרי מה שהוא רואה את השפל הוא מצד מידת הענווה, שהענווה היה בשיטות הגמור שהוא רוצה לשם מדבר, ודבר זה מידה עצמית של השם מדבר, וכך הוא היה שפל קודם, לפי שהוא מידת מצד הפשיטות. אז אנחנו נתנו לזה איזושהי פרשנות, כן, למה הקדוש ברוך הוא משחש שכינתו אצל הפשוט. אני רואה שיש לנו עוד הרבה עבודה, אבל אני מקווה שמחר נגמור את הפרק.